טוב, ברשותכם. יום ל"ג בעומר השנה, שנת תשפ"א, זה היה יום קשה מאוד. ל"ג בעומר זה יום של שמחה שאין כמותו בכל השנה. איזה תמונות יש במקום הזה, זה אי אפשר לתאר אפילו. אני אפילו השנה אמרתי לאשתי שתחיה, אמרתי לה, אני רוצה שתבואי לראות, בואי תראי איזה יום זה. את לא תפסידי. זה יום של פעם בשנה. אני אפילו זוכר שאמרתי לה, את לא תשכחי את היום הזה. אבל לא האמנתי שהיא לא תשכח את זה, את האבל הזה. זה יום הכי יפה שהפך ליום אבל מאוד גדול. אנשים נסעו בשמחה, אנחנו גם היינו בדרך. אנשים נסעו להתפלל, נסעו לבקש אצל הצדיק, והם לא חזרו לבית. אנשים הלכו שמחים, הלכו עם פתקים, לא חזרו. ואני יחד איתכם, אני רוצה לשאול באמת, רק בשביל לדעת, איך זה יכול להיות? חז"ל הבטיחו לנו בגמרא, בכמה מקומות בש"ס, ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. אדם שהוא שליח של מצווה, הוא הולך לעשות טוב להשם יתברך, הוא לא אמור להינזק. למה הם כן? למה זה קרה להם? הם שליחים של רבי שמעון בר יוחאי. הוא חיכה לזה. למה זה קרה להם? ואיך לא הגינה הזכות שלו? אנחנו כל שנה לומדים, אנשים נוסעים למקום הזה, הם נוסעים מלאים צרות, שקים של צרות אנשים נוסעים. הם חוזרים בלי צרות. על כולם הצדיק הזה עומד, מגן, משוחח. למה עליהם לכאורה הוא לא הגן? למה? איך יכול להיות ככה? דוד, באמת אני שואל, לכאורה, למה רבי שמעון בר יוחאי 46 נפטרים, הוא לא דאג להם. הם באו אליך. שנה שעברה, לפני שנתיים, הייתה אישה פה, בישרו אותה שיש לה מחלה מכף רגל ועד ראש. אנחנו אמרנו לה, בעזרת השם, אנחנו לא יודעים הרבה, תביא את הבגדים שלך, יש שם סגולה בשם האדמו"רים, מדור לדור שורפים שם, יהיה שעות. לקחנו את הבגד שלה, עשינו מאמצים, הדלקנו מדורה, אני אומר לכם, שמנו את הבגדים שלה שם, חזרנו יומיים אחרי, הלכה לרופא, אמר לה, היה טעות, סליחה. רשב"י הוא גדול, הוא גדול, הוא ענק. למה הוא לא דאג? למה לכאורה הוא לא דאג להם? אז אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, אהובים שלי. אני רוצה להגיד לכם, אבל אני צריך שתראו אותי עד הסוף. רשב"י דאג להם, ולא רק שהוא דאג להם, הוא דאג להם יותר מכולם. אני רוצה להסביר לכם משהו יחד איתכם. יש ספר, קוראים לו טעמא דקרא. בואו, אני רוצה להקריא לכם מה כותב הרב קניבסקי, גם המהרש"א כותב את זה. בואו נראה אם רשב"י דאג להם או לא דאג להם. שם, בספר הזה, הרב קניבסקי, הוא שואל שאלה. הוא שואל, ידוע ששרה אמנו נפטרה בת 127 שנה. אחרי 127 שנה, שרה נפטרת מהעולם. איך היא נפטרה? היא נפטרה בשעה שהיא שמעה שהבן שלה הלך לעקדה, היא שמעה דבר כזה, היא קיבלה טראומה, היא נפטרה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ואומר רש"י במקום, איך הוא בלם הוא בכה אותה שעל ידי בשורת העקדה מתה שרה. היא שמעה את העקדה מסכנה, זה בן שלה. ישר היא קיבלה דום לב ונפטרה מהעולם. ושואל הרב קניבסקי שמה, הוא שואל כמה שאלות, זחת מהשאלות. הוא אומר, רגע, ושלוחי מצווה אינם ניזוקים. איך יכול להיות שהצדקת הזאת נפטרה בגלל מצווה? הבן שלה הלך לה, הבן שלה, שלום צדיק, הבן שלה הלך לעשות המצווה הכי גדולה שיש בעולם, עקדת יצחק. אמא שלך תמות בגלל המצווה שלך. אמא שלך תלך מהעולם, אתה יודע מה זה עקדת יצחק? כל יום בבוקר אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשמור עלינו בזכות הילד והאבא. מה שהם עשו לפניך, הזכור לנו עקדתו של יצחק אבינו, בן אברהם אבינו, בזכות מה שהאבא והילד הזה עשו לפניך, תשמור עלינו. תשמור על הילדים שלנו, למה? אל תשכח מה אבא והילד הזה עשו בשבילך. אומר הרב קניבסקי, ואיך המצווה הזאת לא הגנה עליה? הבן שלך הופך היום למלאך, ואת תמותי בגלל הבן שלך? תשמעו תשובה של הרב קניבסקי, לא רק הוא עונה את זה, אבל אני מעתיק לכם אותו, כי הוא כותב את זה במילים שלנו, גם המהרש"א כותב אותה תשובה, כך גם כל הראשונים. תשמעו את הלשון שלו. אומר הרב קניבסקי, מצווה לעולם לא תגרום לאדם שום נזק. שלוחי מצווה אינם ניזוקים. כל מצווה שאתה תעשה בחיים, היא לא יכולה לקלקל לך, אתה עשית את המצווה. היא לא תקלקל לך. אבל אדם שהגיע זמנו למות, יש אדם שביום שהוא נולד, כתבו לו, אתה תחיה כך וכך שנים, ואנחנו יודעים גם שכותבים את יום הפטירה שלו. אתה תיפטר ביום ל"ג בעומר, בשנת תשפ"א. אומר הרב קניבסקי, אבל אדם שיגיע זמנו למות, והוא בעל זכות, יש לו זכות מיוחדת. הוא עשה משהו בחיים שמגיע לו טוב. מסבבין מן השמיים מתתו על ידי מצווה. אם אתה היית כל כך צדיק ומגיע לך, ידאגו לך בשמיים, אם זה היום שלך, ידאגו לו למות מתוך מצווה. ובאותה שעה כותב הגרח, נעשה דינו כמוסר נפשו על קידוש השם. באותה שעה הוא נקרא קדוש. תכף אני אקריא לכם מה זה אומר, תכף אני אקריא לכם. אבל אדם שנפטר מתוך מצווה, הוא נקרא קדוש. זאת אומרת, שרה אמנו, כתבו לה בשמיים שהיא צריכה להיפטר בגיל 127, נכון? בגיל 127 כתבו לה שהיא צריכה להיפטר מן העולם. ושהגיעה השעה שלה להיפטר, היו שתי ברירות. היא הייתה יכולה למות בבית חולים עם מכשירים, היא יכלה למות בבית. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, הצדקת הזאת, האישה הזאת, היא כל החיים עבדה אותי, היא שירתה את בעלה. אשת חיל מימצא, אומרת הגמרא, זה נכתב על שרה אמנו, בטח בלב בעלה, ושאלה לו יחסך, גמלת אותו ולא רע, כולי מחייה. האישה הזאת, אמר הקדוש ברוך הוא, שירתה אותי 127 שנה. היא לא תמות פטירה רגילה. היא צריכה למות, נכון. אבל היא תזכה להיפטר מתוך מצווה. היא שמעה את העקדה, והיא נפטרה מהעולם. למה? כי שרה אמנו, היא כל החיים שלה, היא חיה על קידוש השם. כל החיים שלה היא נתנה לו. היא גם נפטרה על קידוש השם. אם אדם נכתב לו, אותם 46 קדושים, היום כבר אי אפשר לקרוא להם נפטרים לאנשים האלה. אתה יכול לקרוא להם רק קדושים. אם אתה תזכיר את השם שלהם, היום יושיעו אותך בגלל השמות האלה. האנשים האלה ביום הלידה שלהם נכתב להם שביום ל"ג בעומר הם צריכים להיפטר מהעולם. הם יכלו להיפטר כמו עוד 7,000 איש, הם יכלו להיפטר, הם יכלו להיפטר מקורונה, הם יכלו להיפטר מכל מיני סיבות. אבל אם יש להם זכות, אם אתם הייתם 46, היה לכם זכות, אתם תזכו להיפטר במירון אצל רשב"י. אתם תזכו להיפטר בבית שלו. מתוך שמחה של מצווה, וקראו אתכם שאתם תקראו שמסרתם נפשכם על קידוש השם. כל ה-46 הללו שהלכו שם ברשב"י, הם זכו להעקד על גבי המזבח. אני לא יודע בזכות מה באמת הם זכו. באמת אני לא יודע. בזכות מה 46 הללו זכו למה שתנאים לא זכו? אני לא יודע, אבל הזכות שהייתה להם ביום הזה להיפטר על קידוש השם, למות קדושים, זו זכות של פעם ביובל. איך אמר רבי יוסי? רבי יוסי ביקש את זה בשס. הוא היה מתפלל כל יום בהיכל, הוא היה מריבונו של עולם, יהיה חלקי, יהיה רצון ריבונו של עולם, שיהיה חלקי עם מתים בדרך מצווה. הוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אני רוצה למות, תן לי למות במירון. רבי יוסי מתחנן לקדוש ברוך הוא, תן לי למות במירון. אני, שתגיע השעה שלי, אני רוצה למות בתוך מצווה, תן לי. אני מתחנן, ככה רבי יוסי ביקש כל החיים שלו, אומרת הגמרא. תן לי למות ברשב"י. תן לי ריבונו של עולם, תן לי למות מתוך מצווה. לנו, אני אגיד לכם מה, לנו זה קשה מאוד. למה זה קשה לנו דרור? כי אנחנו חיים עם רגש, אנחנו חיים בעולם הזה. יש לנו רגש, הרגש הוא קורע לנו את הלב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לנו זה קשה כי אנחנו עובדים עם הרגש. אני ביום שישי אני לא יכולתי לתפקד, אני התאבנתי. מישהו ניגש אליי אמר לי למה, אמרתי לו תעשה טוב, אני מתחנן לך, לא עכשיו, אני גם אני לא פה. תניח לי, באמת תניח לי. אבל מי שהוא צדיק אמיתי ומבקש את האמת, רבי יוסי, הוא התפלל להיות במחיצת העם. אנחנו לא מבינים. יש ספר קולבו, הקולבו כותב בסימן קופקף, הוא אומר יש שבעה היכלות בשמיים. הוא היה אחד מרבותינו הראשונים, הוא מתאר איך נראים ההיכלות. הוא אומר, היכל אחד של בעלי תשובה, והיכל אחד של צדיקים, הוא מתאר איך נראה ההיכל. הוא כותב, היכל אחד יושבים שם האבות הקדושים, והיכל אחד הוא כותב, אתה רואה שם הצדדים קורות של עצי זית. הוא אומר, זה היכל של צדיקים שכל החיים שלהם אכלו מרורות כזית. עליהם מר בחיים ועבדו את השם. הוא כותב ובייחל השישי, תקראו את הלשון שלו. ובייחל השישי אומר הקולבו, יושבים שם מתים בדרך מצווה. שומע מה יש בייחל השישי היום בשמיים? בייחל השישי בגן עדן יש אנשים שהלכו לעשות מצווה ולא חזרו. אנשים שנסעו למירון ולא חזרו, הם יושבים בהיכל הזה. והנה ביום חמישי בלילה, יום שישי, נוספו להיכל הזה עוד 46 קדושים להיכל הזה. לנו זה קשה, אבל שתזכרו תמיד, לא יודע איפה ואיך, ואם מישהו ישאל, לא משנה מה, זה צריך להיות בלב של כל יהודי. הזכות הכי גדולה בחיים שיכולה להיות ליהודי, זה אדם שהגיע הזמנו, הגיע השעה שלו כבר להיפטר מהעולם. ונשמתו יוצאת מתוך מצווה.
זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות יהודי, זה ההיכל השישי. יש קונה עולמו, ניסים, יש קונה עולמו בשעה. אנחנו מה שנצטרך לעשות 70 שנה. הם עשו במירון אחד. 70 שנה מה שאנחנו נצטרך לעבוד ולהניח תפילין וללכת ולחזור. ולהתחנן ולכבד את האישה ולדאוג לילדים ולחנך אותם ולקום בבוקר וללכת לישון בערב עם קריאת שמע. הם קנו ברגע אחד במירון. הם קנו את זה ברשב"י אחד. לא בעבודה של 70 שנה. עידן, הם קנו את זה ברשב"י אחד. אנחנו לא מבינים הרבה, אבל אני הייתי במוצאי שבוע שעבר, מוצאי שבת, בלוויה, זה היה מוצאי שבת. מיהרו לקבור אותו לפני חצות. הפסיקו את ההספדים, אמרו אל תספיד, אני מבקש ממך תפסיק להספיד, אנחנו ממהרים עם הנפטר הזה. למה? רק בשביל לשים אותו כמה דקות לפני חצות, למה? כי מי שנפטר קודם חצות מוצאי שבת, או שנפטר יום שישי אחרי חצות, אז הפטירה שלו קלה. קלה. וכאן מדברים על צדיקים שנפטרים ביום שישי, איך הם זכו. זה דברים קלים. האנשים האלה שנפטרו ברשב"י ביום שישי, הם זוכים להיכנס בעולם הבא בלי משפט, בלי דין. אתה יודע מה זה? זה רבן יוחנן בן זכאי, היה פוחד כל החיים שלו מיום הפטירה. אלו אין להם את הפחדים של רבן יוחנן בן זכאי. עולה, נכנס, זהו. בלי משפט, בלי דין, אתה המקום שלך בהיכל השישי. אתם יודעים כמה משה רבנו, אתם יודעים כמה הוא התאווה לפטירה הזאת? משה רבנו היה צריך משהו בעולם הזה. אומר רש"י, נתאווה משה למיטתו של אהרון. משה אמר עליו השלום, אמר, אני רוצה למות כמו אח שלי. והבטיח לו הבורא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אתה רוצה, להיפטר כמו אח שלך אהרון? ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. איך נפטר אהרון? הוא רצה למות כמוהו. איך הוא נפטר? למה משה רבנו כל החיים רצה למות ככה? איך נפטר אהרון? אומרת הגמרא, משה עלה איתו אל אור ההר, היום לקבר הזה זה צריך לעלות עם מסוק. יש אנשים עושים טיול לקברות צדיקים, מסוק, עולים עד אור ההר לראות את הקבר של אהרון. משה רבנו עולה איתו את המדרגות, וכותב רש"י, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, ייכנס למערה. הוא נכנס למשה רבנו לתוך מערה. ראה מיטה מוצעת ונר דלוק. נכנס לתוך מערה, הוא רואה מיטה, הוא רואה נר ליד המיטה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עלה למיטה, ועלה. אהרון שומע את המילים של הקדוש ברוך הוא, מקשיב, עולה. פשוט ידיך ופשט ידיו. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תניח את הידיים שלך, מניח. כמו צפיחה, סגור את הפה שלך אהרון, סגיר את הפה. זה הזוהר כותב, זה היה מיטת נשיקה, כביכול כמו בשפתיים. כביכול הנשמה שלו יוצאת משם. עצום עיניך, אהרון, תעצום את העיניים שלך. והוא עצם, ויצאה נשמתו בטהרה. מיד אומרת הגמרא, אמר משה, חמד משה לאותה מיטה. אני רוצה ככה. ועד השנייה האחרונה שלו היה עם הקדוש ברוך הוא עם מצווה. משה רבנו מתחנן, ריבונו של העולם, גם אני רוצה ככה. תיקח אותי כמוהו. אני יש לי מצוות, אני יש לי מעשים טובים, אני רוצה אותך, אבל אני רוצה שתבטיח לריבונו של העולם שעד השנייה האחרונה שלי בחיים, אני אעסוק איתך. שהנשמה תעלה, היא תעלה מתוך מצווה. אנחנו, קשה לנו. אנחנו, אני יודע, קשה לנו, אנחנו נקרעים, כי אנחנו חיים בעולם הזה, קשה לנו שמדברים על העולם הבא. קשה לנו. זה מובן, אנחנו בני אדם, אופיר. שמדברים איתנו על מה שקורה למעלה בשמיים ועל המסדרונות ועל היכלות. הרגש שלנו צועק כאן, אני רוצה כאן. תן לי עם אשתי, תן לי עם הילדים, נדבר על העולם הבא עוד 100 שנה, אבל
לפעמים קורים דברים בחיים שבאים להזכיר לנו, אהובים שלי, כאן זה לא העיקר. אני גם לא אוהב לדבר על זה לפעמים, קשה לי. גם אני טוב לי לחזור לראות את האישה, את הילדים, לדבר על העולם הבא זה לא הכי קל, נכון? אבל לפחות לפעמים בחיים אנחנו צריכים לעשות רגע עצור, תזכור, כאן זה לא העיקר. זה לא העיקר. אני חושב, הנה עכשיו לג בעומר, אני עושה חשבון מלג בעומר שעבר, זה עבר ככה שלומי, לא? כמו, מה זה, איך זה עבר אל לג בעומר הזה? ברגע. תחשוב 20 כאלה, אני מוסיף לך עוד 20 שנה לחיים. 20 כאלה. זה עולם קצר. העיקר אל רואי. העיקר זה שם. יש כאן מישהו בשיעור שחולק על זה שהעיקר זה שם? אף אחד לא חולק, כולם מסכימים. אז למה אנחנו לא מתעסקים הרבה עם זה? כי הרגש שלנו רוצה כאן. קשה לנו. אתם יודעים, פעם קראתי על הרב צדקה, הוא היה נכנס לבתי אבלים, והיה אומר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אם מישהו היה נפטר שם צעיר. הוא היה אומר, שאני עולה לאוטובוס, אני רואה ילדים יורדים בתחנה הראשונה, השנייה, השלישית, ואף פעם לא ראיתי שמישהו שואל את הילדים האלה, תגיד, למה אתה לא יורד עוד כמה תחנות? למה עכשיו? רגע, יש עוד כמה תחנות. אף אחד לא שואל אותם, למה? כי כולם יודעים שאם הוא ירד בתחנה הזאת, יש לו יעד, הוא צריך ללכת לבית ספר, הוא צריך ללכת למקום העבודה שלו, זו התחנה שלו. אומר הרב צדקה, ורק בעולם הזה שהוא כמו אוטובוס שנוסע כל אחד ליעד שלו, למה שאדם יורד באיזו תחנה מסוימת, אנשים שואלים אותו, למה הוא ירד בתחנה הזאת? למה הוא ירד? כי כאן זה היעד שלו. הוא נולד לרדת כאן. הוא נולד לרדת תחנה אחרי, ויש אחד שנולד לרדת בתחנה הסופית. אבל לכולם יש יעד אחד. היעד שלנו זה העולם הבא. פה זה עולם חולף. הרב זילברשטיין בבני ברק יש לו ספר ופי העמודים. תשמע את זה כפיר. הוא שואל לגבי הטבח שהיה בארנוף. זה היה יום קשה, כולכם זוכרים. אנשים עם תפילין. אתה יודע מה זה תפילין? הרז? אנשים עם תלית, עם תפילין, במניין, נכנסים שתי מח שמם בשם זכרם, רוצחים, הורגים שם ארבעה יהודים עם התפילין שלהם, על הראש שלהם התפילין. מורמי הרב זילברשטיין, הוא כותב שם בספר, אני לא מבין, הם הלכו לעשות מצווה, למה התלית שלו עם דם? הוא הלך לעשות מצווה, הילד הזה. למה זה נגמר בדם? למה? אני אקריא לכם את הלשון שלו. הוא כותב, ואיך נפטרו ארבעה קדושים אלו? הוא עונה את התשובה של הרב קניבסקי שאמרתי לכם. קדושים אלו, הגיע זמנם להיפטר מהעולם. היה שם בשטיבלך מאות אנשים, אבל היו ארבעה שהקדוש ברוך הוא זימן אותם לשטיבלך אחד. זה היה היום שלהם. והקדוש ברוך הוא עשה איתם חסד, ונהרגו על קידוש השם, ועל ידי כך עלו ונתעלו במעלות קידושים וטהורים, ועל ידי זה גם קיפחו על ישראל. זה היה התאריך שנקבע עליהם כבר ביום הלידה להיפטר. אבל במקום למות בבית, במקום להיפטר בבית, הוא נפטר אל איראן, הוא נפטר עם תפילין על הראש. אתה שומע אהוב שלי? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יכולת למות מיתה רגילה, לא. אתה כבר צריך למות, ואתה זכאי. אתה טהור אתה. אני אתן לך להיפטר כמו אחד הקדושים. עד ההיכל השישי אני אתן לך לעלות. על הרב שך, אני פעם קראתי, הוא היה איש אלוקים קדוש. קדוש היה הרב שך. הוא היה כל ימיו בתורה, הוא לא היה זוכר שום דבר חוץ מתורה. אפילו מספרים עליו שפעם אחת ראו אותו נכנס לישיבה עם ילדה ביד. אמרו לו, הרב, זו הנכדה שלך? אמר להם, וואי, לא שמתי לב, היא ביקשה שאני אעביר איתה את המעבר חצייה, יעבור איתה, הגעתי את אחת הבית מדרש. הוא היה עוסק בתורה, הוא לא שם לב. היה קדוש הרב שך. אני אספר לכם אפילו סיפור קצת מוזר, אל תיבהלו. אבל יום אחד באמצע שמו תפילת 18 ראו אותו מסתובב ולומד. אז אמר לו, אחד התלמידים הרב, קרה משהו בתפילה, הרב מחפש. אמר, וואי, שכחתי שאני ב-18. זה סיפור קצת מוזר, אבל תראה כמה הראש שלו היה בתורה. והוא, עליו השלום, שהוא היה זקן, הוא לא הרגיש טוב. לא הרגיש טוב. אני רוצה שתקשיבו אנשים שהם קצת הגיעו לדרגות אחרות, תראו איפה הראש שלהם. הוא לא הרגיש טוב, ואמרו לו, הרב לא ילמד. זה עושה לרב לא טוב, מסכן את הרב, הוא ירד לישיבה, הוא למד תורה. ראו אותו לאט לאט שהמצב שלו מדרדר. אמרו לו, הרב, אם הרב ימשיך ככה, הבאנו את הרופא, הרופא אומר שחלילה יכול לקרות פה משהו בישיבה, צריך להזריק עכשיו אמבולנס, הרב יעזוב את הספר. אמר להם, הרב, אני מעדיף למות פה עם הספר, ולא למות במיטה בבית. אני רוצה למות מתוך הלימוד שלי עם הספר. ככה אני רוצה למות. למות עם עמל התורה ועם חידושי רבי עקיבא איגר, ולא למות על מיטה. למה? כי מי שהבין, הוא הבין. אהובים שלי, לנו זה כואב. זה כואב, אבל שתדעו לכם משהו. לנו זה כואב, אבל הם מאושרים. אתה רוצה לשמוע כמה הם מאושרים? אני פעם זוכר שסיפרו על הבבא סאלי. היה לו אח, קראו לו הבבא חקי, רבי יצחק, הוא היה רבה של רמלה. בבא סאלי התקשר אליו, אמר לו, בוא רבי, בוא אחי, אני צריך אותך. יש פה איזה זוג, צריך לעשות לו שלום בית, רק אתה יכול. הבבא חקי לא ישמע על הבבא סאלי, רבי יצחק אבו חצירה. מיד הוא לקח את הנהג שלו, הוא נסע לנתיבות מרמלה, אמר לו, בוא תיקח אותי אחי ביקש, אני אעשה שלום בית. הוא נסע, הלך לעשות שלום בית, ברוך השם מסתדר הכל, זה בבא חקי. חזר דרך הבבא סאלי, הבבא סאלי עשה לו ארוחת ערב, וביקש ממנו, אמר לו, הבבא סאלי, בוא תישאר לישון אצלי. אני רוצה שתישן אצלי. אתה לא היית פה כמה שנים, אני מתחנן. וצדיק שבא, אם תישן אצלי, אני חייב לך כל עולמי, תישן אצלי, אחי. אבל הוא אמר לו, לא, אני, יש לי עוד את הסדר שלי ללמוד תורה, ועוד, אני לא יכול, תסלח לי, אחי, אני מתחנן. אמר לו, אחי, אל תפציר בי, אני מתבייש, אחר כך אם אני אומר לך, לא, אני מתבייש. תן לי ללכת. אמר לו, טוב, מה, לא זכיתי. וליווה אותו, עלה לרכב, הבא בחקי, עליו השלום, ונסע שם בדרך. והייתה תאונה מאוד קשה שם. תאונה קשה, לא רגילה הייתה שם. הבבא חקי נפטר במקום. הבבא סאלי היה גדול או לא היה גדול? היה גדול. אבל הוא לא הצליח להתנחם מזה. הוא היה בוכה, הבבא סאלי מספרים עליו יומם ולילה, לא מפסיק. איפה אתה רבי יצחק? איפה אתה? למה לא הפצרתי בך? למה לא תפסתי אותך? איך נתתי לך ללכת? מה אני אעשה בעולם שאתה לא כאן? איזה חיים אלה שהלכת? היה בוכה? היו אנשים אומרים לו, הרב, אל תדברו איתי, אל תכניסו אנשים, לא רוצה. אין בבא חקי, אין עולם. היה בוכה? חודש ימים, הוא לא מפסיק. בבא סאלי. לא יכול, לא יכול. והוא בוכה, איך אני הבאתי אותך, אני שלחתי אותך לשלום בית, איך הלכת לי, בוכה, הבבא סאלי. עד החודש שלו. בחודש של הבבא חקי, הוא עשה לו סעודה, עשה לו השכרה, באו כל גדול העולם להספיד אותו. הבבא סאלי נרדם. הוא היה יושן, הבבא סאלי, שעה וחצי, שעתיים. הוא רואה את אח שלו בחלום. אז הוא מסתכל עליו פניו, כמו שהיה כאן, כך למעלה פניו, והוא כפני מלאך. הוא מסתכל עליו הבבא חקי ואומר לבבא סאלי, אחי, רבי ישראל, למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אמר לו, איך אני לא אבכה, איך עזבת אותי, איך הלכת ככה, איך נשארתי לבד, למה הלכת? איך עשית לי את זה, למה הלכת? החזיק אותו הבבא חקי ככה, ליטף אותו, ואמר לו, אחי, לא ככה. אם היית יודע, אמר לו, את המקום שלי בעולם, בעולם האמת? אתה, אם היית יודע איפה אח שלך היום יושב ושמח, אתה היית שמח מאוד בשבילי עכשיו. מכאן קשה להבין. אם אני אשב איתכם פה שנה ונסה לפעס אתכם על אלו שלא נמצאים כאן, אני לא אפעס אתכם. אבל מלמעלה לא קשה. כי משם, שם התמונות ברורות. כאן לא מבינים, זה לא נראה טוב מכאן. לוויה זה הדבר הכי קשה בעולם. מלמעלה, זה נראה אחרת. תסתכלו על יצחק אבינו בעקידה. כמה זה היה עצוב, אנחנו יושבים בראש שנה, אנחנו בוכים. אנחנו קוראים עוקד והנעקד והמזבח, אי אפשר לא לבכות. אברהם אבינו הולך להגיד לאשתו שרה, איפה זה זה? איך הוא אומר שם בעוקד והנעקד? אמר לשרה, כי חמוד איך יצחק. הוא ניגש אליה לאשתו אותו בוקר שהוא לוקח אותו לעקדה. גדל ולא למד עבודת שחק. אמר לה, הוא גדל, צריך ללמד אותו קצת עבודת השם. אני אקח אותו? לא למד עבודת שחק, אני רוצה קצת לקחת אותו, ללמד אותו. אלך ואורהו. אני רוצה ללכת ללמד אותו. עבודה של השם יתברך. מה יענת לו שרה? אמרה, בסדר. אך אנא אל תנחק. תלך, אל תתרחק. אני רוצה אותו פה קרוב לידי, שלא ילך לאיבוד. היא מפחדת, והוא לוקח אותו. ואז הוא רואה אותו שהוא קושר אותו כבר. הוא קושר אותו, אבא שלו קושר אותו עם, עם הרצועות, עם, עם העבודות. אז הוא אומר לו, אבא, שיחו לאמי, כי זה סונה פנה. לך לאמא שלי, גידלה אותי כל החיים. הבן אשר ילדה לתשעים שנה. אתה יודע כמה היא חיכתה לי. אתה יודע כמה היא עברה בשביל לקבל אותי. עכשיו היא תשמע שמה, היה למחלת ולמחלת מנה. פתאום היא תשמע שהבן שלה מת, מה היא תעשה? אז הוא אומר לו, אבא, קח אתך, מה שנשאר ממני את האפר שלי, תיקח. תגיד לזה ליצחק ריח. תגיד לה, קחי, זה נשאר מהבן שלך, צדיק שלך, שגידלת כל החיים. זה היה עצוב? זה היה עצוב. הכי עצוב בעולם. וכותב רשי, אני מקריא לכם את רשי, כשנעקד יצחק על גבי המזבח, היה אביו רוצה לשוחתו, באותה שעה נפתחו השמיים, וראו מלאכי השרת והיו בוכים. מלאכי השרת מסתכלים על יצחק, הם מורידים דמעות. ילד 90 שנה חיכתה לו, הולך מהעולם. וירדו דמעותיהם, אומר רשי, ונפלו על עיניו. הדמעות של המלאכים נפלו על עיניים של יצחק. הגמרא אומרת אחר כך שבזקנה שלו, זה גרם לו לעיוורון. ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מרוץ, זה מהדמעות של המלאכים. אז ראיתי שכולם שואלים, המלאכים בוכים? למה צריך לפתוח להם את השמיים? מה, אתה לא יכול לראות מלמעלה בלי לפתוח לך את השמיים? אומר רשי, פתחו להם את השמיים לראות. אתה יודע למה? כי מלמעלה, אם לא יפתחו להם את השמיים, תשאיר את המלאכים למעלה, מי שיעמוד מלמעלה לא יפקה. אברהם אבינו מסתכל, הבבא סאלי מסתכל, רשבי מסתכל מלמעלה, ומחייך על כל צעד. איזה יופי, מלמעלה העקידה לא כואבת. בשביל שהמלאכים יפקו, אתה יודע מה צריך לעשות? צריך לפתוח להם את השמיים, צריך להכניס אותם לפה כמה דקות, שהם ירגישו את הכאב. משם למעלה זה לא כואב. כי למעלה התמונה ברורה. יש תמונה אחת. דעו לכם אהובים שלי. יותר ממה שאני מדבר איתכם פה והפירוש, וההסבר של הרב קניבסקי והמרשה, אני נגעתי היום רק בטיפה מהים. אבל יש עוד אלפי חשבונות נסתרים, אלפי חשבונות שנסתרים מאיתנו ועמוק עמוק באמצעינו. איך לשון המאירי תשמעו את המאירי. ופעמים משתבח שמו הבורא יערבבו סיבות אשר אופני המשפט בהם נעלמות ממנו. יש דברים בעולם, כמה שאנחנו נסביר, כמה ננסה להבין, זה עוד יהיה מעט מן הים העמוק. קדוש ברוך הוא הרבה יותר עמוק ממה שאני מסביר לכם עכשיו. חזוני שהיה קם לילד עם תסמונת דאון. ילד עם תסמונת, חזוני שלא היה קם כמעט לאף אחד. חזוני שזה היה אחד החכמים שמי שראה אותו מברך ברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שחלק מחוכמתו ליראיו. זה הגדול הדור. ידע לנתח מוחות, ידע הכל. שהוא ראה חכמים, לא לכל אחד הוא היה קם. ילד עם תסמונת, הוא היה קם. שאלו אותו הרב, למה אתה קם לו? הוא לא יודע תורה, הוא לא יודע לדבר, הוא מדבר שטויות. אמר נכון. אבל שתדעו לכם, הסיפור שלו יותר עמוק ממה שאתם חושבים. זה התורת התסמונת הזה, זה נשמה של צדיק שחזרה לעולם. הוא היה צדיק, הוא לא רצה לחזור עוד פעם, עדו לתקן עוד משהו. שאלו אותו, מה אתה רוצה לחזור לעולם? אמר, לא רוצה. אמרו לו, נחזיר אותך לעולם, אל תדאג, אתה לא תיקשל עוד פעם. אנחנו נכניס אותך לגוף שאין לו בחירה. בוא תחזור, תעשה את השנים איתו, תחזור למעלה. אתה רוצה? חתם? כן. זה, אתה רואה את התסמונת הזה? זה נשמה של צדיק. מה אתה אומר, תלך לבני ברק, תראה, עובר מישהו עם תסמונת, כולם עושים ככה. רבי מנשה בן ישראל, עליו השלום, הוא כותב, לפעמים תראה אישה עומדת ללדת, מתקשה ללדת. נותנים לה בבית חולים פיתוצין, מנסים לזרז לה, לא יולדת. הוא אומר, למה היא מתעכבת? הוא כותב לפעמים, תשמע מה כותב רבי מנשה בן ישראל. בוא תשמע כמה משפטים של השם עמוקים. לפעמים, כשהיא רוצה ללדת, הנשמה של אותו ילד, שצריך להתעבר בה בשעת הלידה, היא נמצאת במקום אחר. איפה היא נמצאת? היא נמצאת במישהו שצריך להיפטר ברגעים האלה. שהוא נפטר, הנשמה עוברת ממנו, חוזרת עוד פעם לילד הזה. אומר, ועד שהוא עכשיו בפריז, לא משנה איפה, עד שהוא לא ינפח את נשמתו, היא לא תלד. וברגע שהוא ייפטר מן העולם, אותו אחד שעכשיו ברגעים האחרונים שלו, עד שלא ייפח את נשמתו, האישה הזאת התקשה ללדת. היא סיימה שם, הוא סיים שם, רק הוא ייפטר שם, היא תלד פה אותו רגע, לא צריך פיתוצים. למה? כי לך תכרע כל ברך, ברגע שהיה נפטר, כביכול די, קורע ברכיים, באותו רגע תשבע כל לשון. תינוק יוצא לאוויר העולם, ככה אומר הזוהר. משפטים של השם יתברך בעולם עמוקים. עמוק עמוק ממצאנו. אני אפילו, תשמעו משהו, יש לנו שתי דקות, תשמעו את זה. אני קיבלתי ממישהו, הוא משגיח בבדץ רובין. משגיח. תשמעו מה הוא שולח, מעשי שהיה איתו, אני חייב להקריא לכם קצת, שאני ואתם נרגיש קצת, אני רוצה שנרגיש כמה השם יתברך, באיזה רבדים הוא מנהל את העולם. מרדכי, תשמע. הוא מספר שהם נמצאים בשטסבורג בגרמניה, יש שם מפעל שמייצר כל מיני דברים חלביים, צריכים להשגיח שם. הוא אומר, אני נמצא בשטרסבורג הגרמנית יחד עם שותפי לצוות ההשגחה, בכפר קטן שם, ניפסונד, שבמחוז שטרסבורג, בו אנחנו מפקחים על ייצור מזון חלבי. הוא מספר ככה. חודש שעבר, זה לפני שנתיים, הוא כותב חודש שעבר, זה כבר המכתב הזה לפני שנתיים. בחודש שעבר מתעורר רבי בעלה, השותף שלי להשגחה באמצע השינה, ומעיר אותי. אומר לי, הרב אליעזר, אתה לא תאמין איזה חלום מביא חלמתי. ראיתי את הבעלה שלו והזנתי לחלום שלו. בחלומי אני רואה כי באה לפני נשמה ואומרת לי במילים האלו, יהודי יקר, אני צריך את העזרה שלך. לא רחוק מהמקום שאתה והחבר שלך נמצאים כעת, שוכן הקבר שלי. אני נשמה יהודיה שנפטרה לעולם האמת לפני 200 שנה. אני רוצה מאוד שתאמר פרקי תהילים על קברי ביום פטירתי י' באייר, יום היורצייט שלו. איך מבקש הנשמה? היא מבקשת מהמשגיח הזה. הוא מספר, היה זה מדהים, למה? שכן הלילה בו חלם שותפי את החלום, היה בחטא באייר תשע"ט. אנחנו בחטא באייר נמצאים משגיחים בגרמניה, היא מספרת הנשמה שביוד באייר, עוד יומיים ההזכרה שלה. יומיים לפני היורצייט שלה. בתחילה ניסיתי להרגיע את החבר כי זה סתם חלום. אך שותפי היה כל כך מוטרד, הוא הוסיף ופירט לי את פרטי החלום. אותה נשמה ביקשה ממני לומר עליה פרקי תהילים ביום ההזכרה שלה. היא לקחה אותי בחלום הישר אל מקום קבורתה על מנת שאוכל לזהות את מקומה. היא העבירה אותי את פסי הרכבת שנמצאים כאן בסמוך לאכסניה באנו לנים. היא הראתה לי כי אחרי פסי הרכבת ישנו בית גדול, כשהיא אומרת לי שהקבר הנמצא מאחורי הבניין הוא מקום קבורתה. הנה פסים, תזכור, אחרי הפסים יש בניין, אחר כך בית הקברות, אני שם, מה היא אומרת. מיד לאחר מכן אני רואה את הקבר בחלומי, כאשר על המצבה מופיע תבליט וציור של קד, והשם המופיע עליה הוא אליעזר. לאחר שהנשמה לקחה אותי למקום קבורתה, היא אמרה לי, זה מקום קבורתי, בקש ממך עוד יומיים, יום יוד אייר, תאמר עליי פרק תהילים לעילוי נשמתי. איך היא מבקשת? אמרה הנשמה והסתלקה. אומר את האמת, אומר המשגיח, לא היה לי ספק בדבריו, זה כבר היה נראה חלום אמיתי. וכי אחרי התיאורים המדויקים האלו, אמרתי לו כי אני הולך לבדוק איתו את כל הסיפור עטומו. אני רוצה לראות אם זה אמיתי. ואכן כך עשינו. יומיים לאחר מכן, תאריך י' באייר, יצאנו בסיום עבודת הכשרות ברכבנו, על מנת לבדוק האם החלום הכי נכון. לא הכרנו כלל את המקומות הסמוכים ונסענו. אך ורק על סמך התיאור בחלום. כשאנו סקרנים כל הדרך לדעת האם זהו גילוי אמיתי או לא. הגענו עם הרכב אל פסי הרכבת. כן, יש פסי רכבת. הגענו לפסי רכבת, והנה לאחר נסיעה איטית וקצרה, צעק השותף וקרא בקול, הנה זה הבניין. זו הבניין שהראתה לי הנשמה בחלום. כך בדיוק הוא היה נראה. חצרנו מיד את הרכב, התקרבנו לבניין, היה נראה ישן, עזוב, עשה רושם שעמד כך כמה עשרות שנים אם לא יותר. התחלנו לתור את סביבותיו עד שהגענו אל אחוריו, ושם גילינו חורשת עצים ושיחים ובמרכזה שביל קטן. על פי התיאור בחלום, אחרי הבניין הקטן אמורה להתגלות המצבה שלה עם התיאור המדויק. המשכנו בדרכנו כשאנו נחגשים ונסערים. לקראת סוף השביל ראינו כמה מצבות עומדות, אלא שהן חסרות זיהוי. ייתכן כי מדובר בכלל בקברי גויים, אך חיפשנו את התיאור שראה חברי בחלום. המשכנו מספר צעדים קדימה, ואז גילינו דבר שגרם לתדהמה עצומה. לפתע ראינו שער מעץ סגור, ועליו חרוט ציור מגן דוד. הבנו שזה בית קברות יהודי. נכנסנו בשער, שם נגלה מולנו שטח של כ-15 מטר רבוע, ירוק כולו, ובמרכזו הייתה גבעה וסביבה כ-20 מצבות. התחלנו לחפש ולאתר את הנשמה שלנו. עברנו קבר אחרי קבר, פה נטמן יהודה, פה נטמנה ינטה, כולם שמות יהודיים, מסביבות שנים תפרש פי זין, תפרש פי חית. ואז לפתח קורא לי שותפי בהתרגשות, הנה המצבה עם התמונה של הקד. היה זה בדיוק כפי שראה חברי בחלום. הייתה זו מצבה, עליה היה חרוט ציור של קד עם השם אליעזר. צמרמורת אחזה אותנו. הצעתי לשותפי בעל החלום כי נקרא משניות, אך הוא סירב ואמר כי הנשמה ביקשה שנאמר דווקא כמה פרקי תהילים ולא דבר אחר. ואז התחלנו בהתרגשות עצומה באמירת תהילים על מנת לעורר רחמי שמיים על הנשמה העבודה שהתגלתה בחלומו. עד היום, כחודש וחצי מאז המקרה, גופי מצטמרר מהחוויה שעברתי. גילוי שמיימי מעולם האמת של נשמה שהרגישה במצאותם של שני יהודים הנמצאים בכפר נידח בגרמניה, ושבעה לכמה פרקי תהילים על מנת לעזור לנשמתה אחר 200 שנה שעברו מאז פטירתה. לפי הרישום עולה, לפי הרישום על המצבה עולה, מדובר באדם שנפטר בשנת תקע"ו. במילים שלנו היום זה לפני 205 שנה. הדבר העיקרי, הוא כותב, שלמדתי מהמעשה שחוויתי על בשרי, ועד כמה מעלתו ועוצמתו של פרק תהילים לנשמת יהודית, שיש היום נשמות שנפטרו כבר למעלה מ-200 שנה, ועדיין מתחננות שיעבור לידן איזה יהודי ויאמר כמה פרק תהילים. שומע אברהם? ואנו חיים בעולם הזה יכולים לחטוף עוד פרק תהילים, עוד משנה ועוד שורה של גמרא וזוהר. אני רק אסיים, הם שלחו את הסיפור הזה לרב קניבסקי. הם שאלו אותו מה הרב אומר על הדבר הזה. הוא כותב במכתב שהרב קניבסקי השיב להם במילים האלה, אף שעברו כל כך הרבה שנים, לפעמים יש נשמות בעולם שעדיין צריכות תיקון. גם אחרי זמן רב כל כך. הרבה נשמות לא צריכות תיקון. אבל יש עוד נשמות שצריכות תיקון, אלא שיש חשבונות שמיים נוספים, למי נותנים רשות שיוכל להשתדל לתקן את עצמו. זו הייתה תשובה של הרב קניבסקי. אני מספר לכם את זה לא בשביל שנתחזק בתהילים. רק שנבין מעט מעט כמה המשפטים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה עמוקים. יכול להיות היום חשבונות של אנשים עוד לפני 200 שנה שיש להם עוד חשבונות. הכל מנוהל, הכל מסודר. עמוק, עמוק. עמוק, עמוק, מי ימצאנו? איפה העתקתי לכם את זה? יניר אהוב שלי, העולם הזה מאוד עמוק. מי שלא רוצה לטבוע בעולם הזה, תחזיק בו השם יתברך. תחזיק בו, אתה לא תטבוע. כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם, אתם כולם תחשבו ותנסו להבין כל דבר למה. תשאירו לי. כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אהובים שלי, באמת, אני רוצה לברך אתכם, את כולם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם שמחה בחיים. ייתן לכולם נחת. ויבשר אתכם בשורות טובות. וכל אחד זיווגו בקרוב. וכל יהי רצון, כל חסוכי בנים, הקדוש ברוך הוא ישלח להם זרע שקיימה בקרוב. וכל רווקים והרווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, חופה בקרוב. יהי רצון מזלם של כולם יעלה. בזכות הקדושים הללו שנחתו ביום ל"ג בעומר, תגן עלינו ועל משפחתם ועל כל עם ישראל. ובא לציון גואל, נזכה לראות אותם במהרה בתחיית המתים. מזלם של כולם יעלה ויצליח. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
לקראת קלה כבר אין לנו כוחות יותר להתמודד, להילחם. ומה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה? רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה? עד שניתן לך כתר מלוכה. מה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה? רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. מה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה? עד שניתן לך כתר מלוכה. אתה רוצה שנבין מזה? איך מתנתקים ומתחברים אל הלב הזה? רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה? שמע ישראל השם אחד ושמו אחד. נפל פור זה הגורל, אומרים זה זמן שמסוגל לנצח המזל.